רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים ספורטקאסט בחסות רנווי, חנות לציוד ריצה וספורט בצומת זרזיר שליד עמק ישראל בצפון. רנווי היא יותר מחנות, היא תופעה. רנווי היא המרכז בצפון לאנשים שאוהבים לרוץ, ושם, ברחבה שלפני החנות, החלה התופעה של ריצות ליל ירח מלא, שסוחפת היום כל כך הרבה רצים בישראל. את רנווי הקים המרתוניסט ורץ האולטרה דורון שלמון, והוא נמצא שם בשביל לתת לכם את מלוא היחס האישי. לעזור לכם בהתאמת נעליים ומדרסים, וייעוץ לגבי תזונה, טכניקה ומשטר אימונים. ברנווי תמצאו את הציוד האיכותי ביותר לריצה, מביגוד ושעונים ועד תיקי מים ופנסי ראש. חפשו את הדף של רנווי ריצה והליכה בפייסבוק, שם תמצאו את מספר הטלפון, הכתובת ופרטים נוספים על החנות, ותוכלו גם ליצור קשר ישירות עם דורון. רנווי, חנות ריצה וספורט בצומת זרזיר. רוצו אליה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
10 שניות אחרי שריקת הפתיחה למשחק בין הפועל באר שבע למכבי חיפה נשלח כדור ארוך לעבר מאור בוזגלו, הכוכב של חיפה שרק לאחרונה חזר מהיעדרות ארוכה אחרי קרע ברצועה הצולבת, ניתוח ושיקום. בוזגלו עשה תנועה חדה במאמץ גדול להשתלט על הכדור, הוא לא הצליח. בהילוכים החוזרים כבר ניתן לראות את הכאב על הפנים שלו. בשלב הזה אף אחד באצטדיון או בבית לא הבין מה מתחולל בתוך הברך הימנית של אחד השחקנים הטובים והיקרים בישראל. הוא המשיך לשחק וכעבור כחצי שעה נפל אל הדשא כשהוא צולע, סובל מכאבים וגם מתקשה להסתיר את הבכי. למחרת בבוקר כחלק מהעבודה שלי כבר עליתי לקומה שנייה בבית החולים מסוטה בתל אביב, ליד מחלקת ה-MRI, כדי לצלם את מאור בוזגלו יוצא מהחדר שאותו יש להניח הוא שונא יותר מכל. באותו יום אנשים סימסו לי בלי הפסקה, נו מה עם הברך של בוזגלו? זה באמת שוב קרע ברצועה הצולבת וכמובן גם הוא גמר את הקריירה? בהגזמה אפשר להגיד שכל המדינה נכנסה לו לברך באותו היום. בוזגלו יצא עם אשתו מהמחלקה ולפני שנכנסו למעלית הוא אמר לנו העיתונאים שאין לו שום נבואה או תחושה לגבי חומרת הפציעה והוא רק מנסה להישאר אופטימי. אבל תרשו לי להגיד שהוא לא באמת חשב כך. כמי שכבר קרא בחייו פעמיים את הרצועה הצולבת בברך לפני הפציעה הזאת, בוזגלו הכיר היטב את התחושה וגם את הכאב. כעבור כמה שעות בערב הגיעה הבשורה הרשמית, קרע ברצועה הצולבת וגם קרע במיניסקוס כבונוס. מאור בוזגלו סיים את העונה והידרש שוב לניתוח ולשיקום ארוך ומותיש, שבסופו מי יודע אם יצליח לשחזר את היכולת ואת המהלכים הגדולים שלו. קרע ברצועה הצולבת, 3 המילים הסנועות ביותר על מיליוני ספורטאים בעולם. אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט של רשת עושים היסטוריה, אתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק, לעקוב אחריי בטוויטר, בן מיטלמן, מיטלמן זה עם דאבל טי, ולהציע רעיונות, אל תשכחו, בסוף התוכנית הפינה ההיסטורית המצוינת של תומר פדלון, שהפעם ייקח אותנו למשחקי חג המולד, הקריסמס, בליגה האנגלית. אתם גם יכולים להיכנס לאתר שלנו של עושים היסטוריה, הכתובת זה www.ranlevi.com, לוי הוא כותב L-E-V-I. והיום אני ממש שמח להציג את האורחת המיוחדת שלי, ספורטאית שהיא מודל לחיקוי, שאני באופן אישי גם מאוד נהנה לראיין ולסקר לאורך הקריירה שלה, שיאנית ישראל בקפיצה לגובה, דניאל פרנקל, שלום.
שלום בן.
האישה והמטר 94, שיא האישי.
בינתיים.
אוקיי, זה חדשות טובות. אז קודם כל תודה שבאת.
תודה שהבאתם אותי.
ואת באמת לא סתם במקרה נמצאת פה, את בוגרת 2 ניתוחים לשחזור רצועה הצולבת בברך. אני מניח שלצד ההצלחות והשיאים שלך זה גם חלק מרכזי ממה שעברת, מהחוויות הטובות והרעות שעברת בקריירה, ואולי במידה מסוימת זה גם נושא רגיש, זה לא נושא שבדרך כלל, בוא נאמר מיוזמתך, כיף לך לדבר עליו, אני מניח.
לא, זה לא נושא שכיף לי לדבר עליו, אבל אני מרגישה שהפכתי להיות סוג של מומחית לברך כבר. הרבה אנשים פונים אליי בנושא, גם בגלל שערכתי מחקר מעמיק בעצמי. זה לא נושא כיף, אבל ברגע שאתה מבין שהוא חלק ממך, אז אתה לוקח את זה בפרופורציות.
ובמיוחד שזה פשוט חלק מחיים של ספורטאי תחרותי ברמה גבוהה.
נכון, מישהו פעם אמר לי, ההבדל בין ספורטאים שאתה מכיר לספורטאים שאתה לא מכיר, הרבה נפצעים. אלה שאתה מכיר זה אלה שהתגברו והתאוששו, ואלה שאתה לא מכיר זה אלה שפרשו והמשיכו בחיים.
ואגב, זו גישה שהייתה לך איך שנפצעת, או שזה דורש הרבה עבודה וזה דורש התמודדות גם אישית?
זה דורש התמודדות אישית, זה זה לא ברור מאליו, כספורטאי הגוף שלך, זה הכלי שלך, שתמיד עושה מה שאתה אומר לו, ופתאום הקרע ברצועה צולבת, זה סוג של, הגוף לא יקשיב לך, עשה מה שהוא רוצה, ואתה לא קולט את זה, ופתאום אתה צריך להקשיב לו, ולא שהוא יקשיב לך.
מעניין. בוא נתחיל עם קצת אנטומיה. יש לנו תוכנית עושים רפואה, אנחנו לא שם, אבל כן צריכים לתת את הבסיס. אז כדי שהברך תתפקד בצורה מיטבית, יש לה 4 רצועות. 2 מכל צד של המפרק, זה 2 רצועות הצולבות, שאנחנו מדברים עליהן בפרק הזה, ושתי הרצועות הצידיות. הרצועות הצולבות, שנקראות גם ACL ו-PCL, הקדמית והאחורית, הן חוצות זו את זו, צולבות אותן, צולבות את הברך כשמן, והן אלה שבעצם מחברות את הברך לירך שלמעלה ולשוק שלמטה, ובעיקר התפקיד שלהם זה למנוע תנועה מופרזת מדי של הברך, קדימה ואחורה. אפשר לדמיין כמו מהן 2 שומרות שדואגות כל הזמן שהברך תישאר בטווח הראוי, ורצועה צולבת קרועה, המשמעות שלה זה שבאמת הברך היא במצב רופף מאוד, לא יציב. עד כאן הכל בהתאם למחקרים שלך?
הכל אמת ויציב. בהתאם למחקרים שלי, יש עוד כמה רצועות קטנות שלא מדברים עליהן. אני זוכרת שאחרי הניתוח שלי, דווקא ב-2013, אמרו, גילינו עוד רצועה בברך, שנקראת ALL, היא די קרובה ל-LCL, שהיא רצועה צידית, ובאמת... זה רק הראה לי שאנחנו עוד לא באמת יודעים הכל, אבל למזלי זה כן ניתוח שעושים אותו הרבה, ורופאים בעולם יודעים להתמודד איתו. בהחלט אלה 4 הרצועות שמנית, זה 4 הרצועות העיקריות, הגדולות והמסיביות, שהן באמת אחריות על היציבות של הברך.
בהחלט. אז איך יכולה להיגרם פציעה כזאת ברצועה הצולבת? יש כמה תרחישים. המקרה המפורסם ביותר והשכיח ביותר באמת בספורט תחרותי זה תנועה חדה מדי. אנחנו מדברים על ענפי ספורט שדורשים עצימות גבוהה, מהירות גבוהה וכמובן שינויי כיוון. זה קורה בעיקר באמת בכדורגל, בפוטבול אמריקאי, בכדורסל. שינויי כיוון בעצימות גבוהה יכולים להיות מאוד מסוכנים לברך. נוצר עומס על הברך ובמקרה הזה יש חשש שהרצועות עלולות להיקרה וזה פציעה די שכיחה לצערנו. זה מה שקרה לך באחד משני המקרים, שינוי כיוון או שלאו דווקא?
זה מה שקרה לי, קפצתי משוכות והמשוכה האחרונה נראתה לי רחוקה וגבוהה מדי, למרות שעשיתי את זה הרבה פעמים לפני, ופשוט עצרתי והסתובבתי במקום על הרגל. אז כן, אפשר לומר שזה איזשהו סיבוב חד.
הסיבה השנייה היא מתיחה חזקה מדי של הרצועה, אפשר גם לקרוא לזה אולי איזה אישור קיצוני מדי של הברך, זה כמו כשנוחתים מקפיצה מגובה רב, זה גם כן אחד התרחישים שקורים, והדבר השלישי הוא קצת מתחבר לראשון, זה אם הירך בעצם נדחפת בחוזקה ואפשר להגיד עולה על או דורסת את השוק. זה יכול לקרוא לדוגמה כתוצאה מעצירת פתע באמצע ריצה, תארו לכם שאתם רצים במהירות מאוד גבוהה ופתאום עוצרים ברמה קיצונית, ואז גם כן, או שינוי נסיעת משקל קיצוני, זה גם כן דבר שמאוד מסוכן לברך, וגם את זה את מכירה, נכון?
נכון. הדבר שלא מונית, שיש את רוב, שזה אחד הספורטאים החברים שלך רוצה להיכנס לך בברך, ואז...
לגמרי.
זה קורה בעיקר בפוטבול, ככה הם נפצעים שם. גם בכדורגל זה קורה לא מעט.
נכון, האמת שפשוט כתוצאה מקונטקט, אם אתה מקבל מכה מאוד חזקה בברך, זה מה שיכול לקרות. למרות שבאמת נדמה לי שיותר שכיח בקטע הזה של רצועה צולבת, זה פציעות בלי מגע. זאת אומרת, אם אתה כמו מאור בוזגלו, כשאתה רואה, דווקא אני, תמיד כשאני צופה נגד משחקים, אם אני רואה ספורטאי נופל ונענק מכאבים שלא אחרי התנגשות, אני יותר פוחד. כי התנגשות, אתה מקווה שאולי זה מכה יבשה או סתם מכה שמאוד לא נעים, אבל תוך כמה זמן אפשר לקום ממנה. לעומת זאת, אגב, גם זה משפט שאריק זאבי תמיד היה אומר לי, שהפציעות המסוכנות זה אלה שאף אחד לא נגע בך. בג'ודות, אוטומטית אנשים חושבים שני אנשים הולכים כאילו מכות, אז זה מסוכן. או אם יש לך איזה פתח שיורד לך דם עם תחבושת, אנשים אומרים, אתה בסדר, אתה בסדר? הוא אומר, מה זה שטויות, מה זה תחבושת לדם? זה ביום יומי אצלי. הסכנה זה דברים שאנשים לא רואים, מה שקורה בפנים.
וואלה, טוב, אני בספורט שאף אחד לא נוגע בי, אז אני לא מכירה את זה, זה פשוט דברים באמת שראיתי, איך שנכנסים פשוט לאנשים, אבל כמו שאתה אומר, כנראה שזה פחות שכיח.
זה בהחלט שכיח, כמו שאמרת, בפוטבול זה קורה המון, גם בכדורגל, זה גם כן אחת הסיבות שאנחנו נוסיף. אני זוכר, דניאל, שבאחת הכתבות שעשינו אחרי, אני חושב שזו הייתה הפציעה הראשונה שלך בצולבת, שעוד זה קרה קצת לפני אולימפיאדת לונדון, נכון? והיה משהו נורא מעניין, שעד היום אני זוכר ממש, את אמרת לי, כאילו אני לא, אני לא מקבלת את זה, אני לא, אני לא, אני עדיין כאילו באיזשהו מקום התכחש לזה אפילו, אולי בגלל מסוימת, אמרת, לא כל כך כואב לי, אני לא מרגישה כאבים עזים, אני מבחינתי רציתי רק לקום ולהמשיך לקפוץ, ואמרו לי, כאילו סוג של אמרו לך, wake up, צריכה צילום, ואחרי הצילום אמרו לך, לא, את קראת הרצועה, צריכה ניתוח, והיה לך קשה לקבל את זה, כי בתחושה שלך הרגשת משהו אחר.
נכון, לגמרי. אני יכולה להגיד שרק אחרי הניתוח, התחלתי קצת להבין את זה, אבל באמת זה די מוזר, כי רוב הספורטאים באמת שקורים, הם ישר יודעים, וזה כאבים, וזה התנפחות בברך, אבל יש ספורטאים כמוני, שאולי לפעמים האדרנלין משפיע, ואתה לא באמת מרגיש את הכאבים באותו רגע. יכול להיות שגם היה לי קרח חלקי, כלומר, הקרע המלא כבר לא היה ממש כואב ומשמעותי.
כלומר, שהיה לך קרע חלקי לפני כן.
כן, יכול להיות שקפצתי עם 1.94 מטר עם קרע חלקי ולא ידעתי, ובגלל זה הקרע המלא כבר לא הורגש כל כך. גם לי היה דרך אגב קרע במניסקוס הפנימי, ואני חושבת שאותו הרגשתי יותר, אבל כן, זה, העניין הזה שאתה לא תופס שמשהו כל כך, כל כך גדול קרה לך, שמצריך ניתוח, זה נראה לך כל כך רחוק, כל כך לא הגיוני, ו... כן, ולא התנפחה לי הברך.
ועצם ההחלטה אם ללכת לניתוח, זה החלטה שבכלל, כאילו, קודם כל ברור שיש לך סי, כי זה הקריירה שלך, אבל היה טעם בכלל להתווכח, או שברגע שהרופא אמר לך שזה האופציה היחידה, אז את הבנת שאת, אין לך פה במי להילחם?
הלכתי לפחות 3 חוות דעת לפני שנותחתי. כן, ביררתי את האפשרות, שמעתי על ספורטאים שלא עושים ניתוחים ומנסים להמשיך, ואחר כך... קצת קראתי וקצת הבנתי שספורטאים מקצועיים כן עושים ניתוחים, וקראתי על ספורטאים שחוזרים, וזה נתן לי איזשהו שקט לדעת שזה פציעה דווקא די שכיחה, ושהרבה עוברים אותה. קראתי דווקא שהרבה נשים עוברות אותה בסטטיסטיקה, יותר נשים מגברים.
וואלה.
ושחוזרים ממנה, ואין לי ברירה אחרת חוץ מניתוח, אז מהר מאוד הבנתי שגם אם יש לי סי, הוא לא מעניין.
כן. אמרת שהיה את המשוכה שהייתה קצת רחוקה ממך, ואז עשית שינוי כיוון כי החלטת לא לקפוץ אותה בעצם?
כן, היה עדיף שהייתי פשוט נופלת על הפנים ומקבלת את הסריטה בעין, אבל כן, חלוטין.
ואת אומרת, כשזה קרה, מה, את פשוט עצרת או הסתובבת? איך זה...
ועמדתי.
עמדת.
עמדתי, אמרתי...
ומה הרגשת?
אמרתי, אנטולי משהו לא בסדר. אנטולי משהו לא בסדר, הוא צעק עליי על זה שעצרתי.
אנטולי זה כמובן אנטולי שפן, המאמן שלך.
נכון. והוא כועס עליי על זה שעצרתי, כי הוא גם יודע שהצירה מובילה לרוב לפציעה, והוא נורא נורא כעס. ואמרתי, אנטולי משהו לא בסדר, משהו לא בסדר. ואז הוא ניגש, והחלטנו להפסיק את האימון, וניסיתי אחר כך, ניסיתי לנוח 3 ימים ולחזור להתאמן, והבנו שיש משהו לא יציב בברך.
שמעת קנק בברך?
לא.
כי זה גם קורה לפעמים.
נכון, יש הרבה אנשים ששומעים קנק. אבל לא היה רעש, לא היה רעש, זה היה אימון, אני באמת לא שמעתי קנק. הרבה אנשים אומרים שהם שומעים... בגלל זה יש... פגשתי רופא מגרמניה שחושב שקראתי את הרצועה כבר בעבר, ועכשיו קראתי את המניסקוס, אבל זה לא עזר לי וזה לא מעניין.
כן, השורה התחתונה היא קרועה.
כן.
אגב, באמת הקטע של המיניסקוס שקראת גם וגם, זה מקרה של בוזגלו שדיברנו עליו בהתחלה, זה מאוד מאוד נפוץ. זאת אומרת, בקרע מלא של הרצועה הצולבת, הוא הרבה פעמים כבונוס ככה יפה, אתה מקבל גם קרע במיניסקוס. מיניסקוס זה בעצם הסחוס, זה לא רצועה, אלא הסחוס הצמוד. איפה עברת את הניתוח הראשון?
הניתוח הראשון עברתי בארץ. אצל רופא ישראלי. האמת שכמעט נותחתי בגרמניה, אבל בסוף בגלל שהאיגודים בישראל ביקשו ממני לנתח בארץ, בגלל הביטוח, נותחתי בארץ.
בית חולים מאיר?
בית חולים אסותא.
אסותא.
הייתה לי תמיכה כלכלית מלאה, אבל עשו לי הליך שאני הבנתי שגם עשו לבוזגלו עכשיו, כאילו לפני 5 שנים, שמו לי שתל חיצוני. אתה רוצה נראה לי לדבר על זה אחר
כן,
כך?
כן, לא, אני אתן עכשיו באמת את האופציות בעצם, ואז את תגידי מה עשו לך. אז הניתוח עורך בערך כשעה, ניתוח שחזור הרצועה, הוא כולל כמו כל ניתוח, חותכים לך את הגוף, אין ברירה אחרת, מספר חתכים גם כדי להכניס את המצלמה, וגם חתכים משני צידי הברך כדי לאפשר למנתח גישה לכל המפרק, ועוד חתך שממנו תוכנס בחזרה הרצועה הבריאה. אז קודם כל המנתח פשוט מאתר את הרצועה הפגועה, הקרועה, והוא מוציא אותה החוצה, הוא גם יסרוק את הברך לראות שאין נזקים נוספים, ולאחר מכן הוא יכניס את הרצועה הבריאה, הרצועה החדשה, ופה יש, אפשר להגיד, שתי אופציות, אני מקווה שאני לא מבהיל יותר מדי את המאזינים שלנו, זה גם אופציה של רצועה שהיא מקורה בגוף של המנותח, או מההמסטרינג, הגידים שמאחורי הברך, או מהפיקה, או להשתמש פשוט בגבייה, ברצועה של גבייה, ואת בעצם חווית את שני סוגי הניתוחים.
זה מה שעשו לי בניתוח הראשון, אמרו לי שהכי טוב בשביל לא לפגוע בגידים האחרים בגוף, בגלל שהשיקום נורא ארוך, עדיף לקחת גיד מגופה, וככה בעצם השיקום שלי יותר קל, ואין דאגה, זה לא שריר, זה גיד, והגוף יקבל את זה. בדיעבד הבנתי שלספורטאים לא עושים שתל חיצוני, עושים שתל ממך, מהגוף שלך.
למה בעצם, מה ההבדל?
כי כן, כנראה יש עניין שהגוף מקבל או לא מקבל, ולמעשה אומרים שהשתל שאת השתל חיצוני עושים או לאנשים שלא הולכים לעסוק בספורט, או לאנשים מבוגרים. אני ידעתי את זה רק בדיעבד, כי כספורטאית, שהייתה אז בת 23, שדי שמחה על הרופאים וכל האנשים מסביבה, שהם יודעים מה הם עושים, שאומרים לה, אל תדאגי, שתל חיצוני זה בסדר, אז האמנתי להם. רק אחר כך בדיעבד הבנתי שספורטאים פשוט, בטח לא בניתוח הראשון שלהם לשיקום רצועה, עושים שתל חיצוני.
את חושבת שזה אחת הסיבות שנזקקת כעבור כמה חודשים לפציעה דומה?
אני לא חושבת שזה הוכח, אני לא יכולה להגיד את זה באופן מדעי, אבל אני יכולה להגיד באופן סטטיסטי, העובדה שגם אני, גם בוזגלו, גם על עוד ספורטאים ששמעתי, קרו את הרצועה אחרי חצי שנה, במקרה שלי אחרי 8 חודשים, בגלל שזה שתל חיצוני, אני יכולה להגיד שאני חושבת שעשוי להיות קשר.
אז בואי נדבר באמת על הפציעה השנייה שלך. אני תכף עוד ניגע בנושא של פיזיותרפיה ושיקום, אבל עכשיו בואי נדלג ישר לפציעה השנייה. איך היא קרתה?
הייתי בתחרות, וקפצתי, חזרתי כבר די לגבעים שהייתי קופצת.
אנחנו מדברים על כמה חודשים אחרי הניתוח הראשון?
8 חודשים. וקפצתי באזור, התחלתי את התחרות, וקפצתי באזור 1.80 מטר, עברתי, ואחר כך העליתי את הגובה, ו... הרגשתי כשאני שמה את הרגל שפתאום היא לא החזיקה ונפלתי, ואז...
תוך כדי קפיצה?
תוך כדי קפיצה, ואתה יודע, כמו שאמרת מקודם על בוזגלו, שראו משהו שהוא ידע.
בפעם השנייה כבר יודעים.
בפעם השנייה יודעים. אתה כבר יודע, אתה יודע מה זה אומר כשברך לא יציבה. אתה לא מבין בהתחלה מה זה אומר. אולי למאזינים, אם הם רוצים קצת להבין, זה כמו שנוקים את הקרסול, ואתה מרגיש כאילו שהוא כמו כזה נטלה כזה. אז זו הרגשה פחות או יותר. ואז למעשה הבנתי שקראתי שוב, ואז אני חושבת שהקריאה השנייה הייתה הרבה יותר קשה נפשית מאשר הראשונה.
כמעט, כי אתה יודע כבר מה זה מצריך לחזור עוד פעם כמה וכמה צעדים אחורה.
אתה יודע, כשאתה חוזר כמה צעדים אחורה, אתה לא יודע אם יש טעם לנסות שוב, כי עובדה שזה לא הצליח. אתה לא יודע מה לא עשית בסדר, אתה יודע שאתה עכשיו צריך לשבת ולעשות חושבין מה עשית לא בסדר. ובעיקר, כן, שאתה יודע שמצפה לך עוד פעם תהליך השיקום הארוך הזה.
ואת הניתוח השני כבר לא עברת בארץ.
אחרי שפגשתי 3 חוות דעת בארץ, אמרתי, אני חושבת שמיציתי את האפשרויות, והלכתי וביררתי על ספורטאים בחול, וביררתי איפה כל אחד נותח, הגעתי באמת לדבר עם המון כדורגלנים בארץ שנותחו באיטליה, בברצלונה, והלכתי ופגשתי רופאים, 2 בגרמניה, 2 בארצות הברית, ובסוף הגעתי לרופא שניתח באמת את כל הספורטאים הכי מוכרים, מראז'ון רונדו ועד רוברט גריפין השלישי, שנורא נעלב שלא ידעתי מי הוא, דרך אגב הוא שחקן פוטבול ואני לא הכרתי אותו, והוא נורא נעלב מזה.
אז פגשת אותם ב...
אז פגשתי אותם בשיקום שלי אחר כך, אבל באמת הגעתי אליו, כל הרופאים אמרו לי פה אחד, שניתוח ראשון הם לא היו עושים לי שתל חיצוני. אמרו לי או מגיד הירך או מגיד הפיקה, חשבתי הרבה...
ומה שלא יהיה אבל השתלה, זאת אומרת, לא תפירה של הרצועה הפגועה, זה לא הבא בחשבון?
אי אפשר לתפור את הרצועה הפגועה, לא. זה גם לפעמים היא אפילו לא נמצאת, לפעמים היא פשוט נעלמת.
מרוטשת.
כן, לפעמים פשוט הגוף כאילו מעכל אותה. אוקיי. והרופא שם, כל רופא, בדרך כלל כל רופא, יש לו את השיטה, או שהוא משחזר את הרצועה דרך גיד הירך, או שהוא משחזר את הרצועה דרך גיד הפיקה. ואתה צריך להחליט איזה רופא אתה הולך, וככה תדע, וככה זו השיטה שגם תלך עליה. אחרי שפגשתי את הרופא בארצות הברית, קוראים לו דוקטור ג'יימס אנדרוז.
הוא גם רופא מאוד מאוד מפורסם.
מאוד מאוד מפורסם, ומאוד נחמד.
הוא מאוד נחמד, אבל זה ידוע שזה רופא שאתה לא רוצה לפגוש, כי אם אתה פוגש אותו סימן שבאמת קראת משהו רציני.
זה רופא שאתה לא רוצה לפגוש, אבל זה הרופא שהיה לי הכי כיף לפגוש.
כן.
קודם כל, הוא היה כל כך פתוח איתנו, נתן לנו את כל היום במרפאה לשבת ולהחליט ולרצות מה אנחנו עושים, הסביר לנו, ענה על כל השאלות שלנו, אפילו רצה לדעת עוד איזה שאלות יש לנו, היה ממש סובלני וממש פתוח, ודווקא מאוד העריך את זה שנסענו עד אליו.
איפה הוא מקבל?
בפלורידה. באמת אדם מקסים ו... שגורם לך גם לרצות להיות בידיים שלו. ובסוף באמת הוא הסביר לי פשוט באופן מאוד מאוד מפורש, למה עדיף לי לשחזר את הרצועה דרך גיד הפיקה, שזה נחשב הגולדן סטנדרט למעשה, כי זה הגיד הכי חזק בגוף אחרי גיד האכילס. ואני אמרתי בפעם השנייה, אני רק רוצה את הדבר הכי חזק מצידי, תשימו לי גדר טייל, רק לא יקרה. ולכן החלטתי פשוט לעשות את זה אצלו.
ספרי לי קצת באמת עד כמה שאפשר חוויות מהניתוח עצמו. קודם כל זה בהרדמה מלאה, נכון?
זה בהרדמה מלאה. אם יש משהו שגם היה שם, זה שני ההורים שלי ובעלי נסו איתי, והוא נתן להם לראות הניתוח, וישב ממש כמו בסרטים, והיה שם עוד רופא שהסביר לו, שהסביר להם מה הוא עושה עכשיו, והם ממש ראו אותי על שולחן הניתוחים. ואני חושבת שיש בזה משהו מאוד נגיש, אתה יודע, כאילו שהרופא מאפשר, תדעו, אני שקוף, שתדעו מה אני עושה, והם אמרו שזה פשוט נראה כמו נגריה קצת, אבל הניתוח עצמו הוא בהרדמה מלאה, אורך כשעה, הם קוצרים את הרצועה, הם קוצרים את הגיד, חלק מהגיד, ואז למעשה עושים חורים בברך, ומכניסים את הגיד בחורים האלה, ובודקים כמה פעמים, בודקים לראות כאילו, אם לעשות את זה קצת יותר מתוח, פחות מתוח, שיהיה לו חצי
תנועה. ומנסים לבדוק את התנועה של הברך תוך כדי.
כן, אני הבנתי בניתוח שלי שהוא שם, לא היה מרוצה, שם עוד פעם.
מעניין.
כן. וכן, ובמקרה שלי זה היה בית חולים אורתופדי, ונסעתי באותו ערב כבר הביתה.
וואו.
כן, ובבוקר למחרת, פיזיותרפיה. כאילו, בשמונה בבוקר, ולמרות שלא היה לי כוח, והייתי מאוד עייפה.
מעניין.
אין כזה דבר לא להגיע. כאילו, זה...
זה תמיד השלב הבא.
תמיד השלב הבא.
אגב, אני לא סיפרתי לך, אבל אני גם עברתי ניתוח לשחזור רצועה, אבל בחף היד. זה גם דבר שקורה, פציעה שהייתה לי בכדורגל דווקא, והפציעה, המנתח הוא אחר, הוא כזה שמתמחה בחף יד כמובן, אני עשיתי את זה באיכילוב, ובסופו של דבר, מלבד העניין של ההשתלה, זה די דומה, זאת אומרת, אצלי באמת זה מקרה שמוציא את הרצועה שנקראה, תופר אותה במקום ומחזיר. אני בעיקר, גם כן בהרדמה מלאה, אז אני בעיקר זוכר את הסטלה שלה אחר כך כשאתה קם, ואת החוסר תיאבון שהיה לי, זה 24 שעות לא אכלתי כלום, שזה מאוד נדיר אצלי.
יכול להיות.
ואיפשהו עד היום, וגם אחר כך, אני עשיתי, שוב, כמובן, מכיוון שאני לא ספורטאי תחרותי, אז לא הייתי צריך להשקיע בזה כל כך הרבה, זה לא החיים שלי וזה לא הפרנסה שלי, אבל איפשהו אחר כך גם הלכתי לריפוי בעיסוק דווקא, ו... איפשהו מתחדדת בך ההבנה די מוקדם, שזה קצת מבאס, שלא משנה מה, זה כבר לא אותה רצועה. זה לא יכול, התנועה ביד לא תהיה בדיוק כמו שהיא הייתה. את הרגשת את זה אחרי הניתוחים?
כן, הרגשתי את זה אחרי הניתוחים. כן חשוב לי להוסיף משהו שאת הרצועה, את הרצועות הצולבות, את הרצועה הצולבת הקדמית, לא משקמים, בגלל שאין מספיק דם. שמגיע לשם כדי שהיא תוכל להשתקם לבד.
אוקיי.
נגיד הרצועות הצידיות אפשר לתפור. רצועה צולבת אי אפשר לתפור.
אני מבין.
בגדול, כל פעם שהסבירו לי את זה, וגם קראתי על זה, כל פעם שעושים ניתוח ופותחים את הקפסולה של כל מפרק, אז למעשה העצבים שם כבר נפגעים. אז מהבחינה הזאת אני חושבת שלמרות שעשיתי את כל המבדקים והעברתי את כולם, גם אחרי הניתוח הראשון, אני חושבת שהעצבים שלי, פשוט המהירות תגובה שלי, היא לא אותו דבר. כך אני חושבת שזה מתבטא. אבל אני לא מסתכלת על זה באופן... אוקיי, זה לא יהיה אותו דבר. נכון, זה לא יהיה אותו דבר. אין לי מה לעשות עם זה.
ברור.
אני רק יכולה לחיות עם זה ולעשות את זה, ולראות איך אני מצליחה עם מה שקיים.
ואיך את מצליחה עם מה שקיים, זה אומר, כמו שכבר אמרת, החל מיום למחרת בבוקר, פיזיותרפיה, פיזיותרפיה, פיזיותרפיה.
כן, ובמקום כזה איפה שהייתי, זה פשוט, אתה מבין שזה לא אופציה לפרוש, כל, זה ספורט, זה מקצוע, וכל הספורטאים שם עושים את זה, וכשאתה רואה סביבך כל כך הרבה ספורטאים שיודעים שזה רק שלב, זה רק תקופה, ובעוד שנה מהיום הם כבר היו במקום אחר, זה הרבה יותר קל. מהעובדה שהשתקמתי באמת עם המון ספורטאים, שאצל כולם זה כאילו ברור, וכל הפיזיותרפיסטים, זה ברור שחוזרים, אין כזאת אופציה בכלל, וגם הרופא, הוא ירד פעמיים בשבוע, לבדוק את המצב שלנו, ממש, אני זוכרת שהיה פעם אחת שהיה ספורטאי שלא עשה את מה שהיה צריך לעשות באותו יום, והוא ממש התעצבן, הוא אמר, מה זאת אומרת הוא לא עשה את זה? והפיזיותרפיסט אמר לו שהוא לא הרגיש טוב, הוא אמר לו, אין כזה דבר.
כי אחר כך זה פוגע במוניטין של המנתח, אם הוא לא יחזור טוב, יגידו, אולי אני תוכל.
כן ולא, אבל גם מנתח, גם, הוא באמת לא עושה את זה ממקום של מוניטין. ככה אני לפחות מרגישה. אני מרגישה שהוא באמת באמת אכפת לו. גם היה לו אכפת כשמהורים שלי, כאילו שם, להסביר להם שהם ידעו, שהם... אנדרוס כבר לא נראה לי נמצא במצב, במקום כזה ש...
המוניטין שלו מובטח. אז אני רוצה לשאול מה באמת, כמי שחפתה את זה גם בארץ וגם בחול, וגם את חלק מהפעילויות של השיקום, כמה זה שונה טוב. באמת היית במעבדה ובאחד המקומות הכי מפורסמים בעולם, אז אולי זה השוואה קצת לא פיירית, אבל בכלל ברמת הידע וההכוונה, כמה אנחנו רחוקים.
אני מרגישה שמבחינת ידע יש לנו פה אנשים מדהימים, אבל סוג של סירוב לצאת מאזור הנוחות, סירוב להשקיע בדברים הקטנים. אני חושבת שקודם כל אין לנו פה מספיק אנשים, מספיק ספורטאים בשביל שיהיה לבנות רק נגיד בית חולים אורתופדי כמו שהיה שם.
כן.
כי כל הזמן אני שומעת על רופאים שנוסעים לחול ולומדים ופיזיותרפיסטים, אבל וגם אחר כך המשרתי את הפיזיותרפיה שלי פה בארץ אצל אדם בדיר, שגם אני חייב, ובסופו של דבר הוא הביא אותי גם לאיפה שאני נמצאת, אז אני חייבה לו גם הרבה. אבל בסופו של דבר, אני חושבת שזה עניין של המכשירים, זה עניין של פשוט ההסתכלות הזאת, הלא לוותר, העניין הזה שמסתכלים על הפיזיותרפיה כמו אימון לכל דבר. דרך אגב, הם לא, כל הפיזיותרפיה שלי שם, בשלושה חודשים, לא נגעו בי. נכון, תמיד בארץ פיזיותרפיה כרוכה באיזשהו...
נראה כמו, יותר כמו מסאז' בדרך
כלל. כן, אין, לא נגעו בי בכלל. אמרו לי, זה התרגילים שלך, זה מה שאת עושה. בסוף יש קרח, לא תמיד יש, לי אישית לא היה חשמל אולטרסאונד, אבל זה פשוט, לקחו את זה בצורה מאוד, יש לך גם פיזיותרפיסט, גם מאמן אישי, יש את השלב של הפיזיותרפיה בהתחלה, אחרי שלושה חודשים יש עוד מכון שנמצא ממש בצמוד. אני חושבת שהעניין הזה של תוכנית, אין איזושהי תוכנית מסוימת, מותאמת. הסתכלו עליי כקופצת לגובה, על שחקן פוטבול, הסתכלו כשחקן פוטבול, השחקן כדורסל, הסתכלו כשחקן כדורסל, וכל אחד נתנו לו תוכנית מותאמת אישית. כל כמה זמן הייתה לי הערכות, בדיקה. אני הרגשתי שהכל היה פשוט הרבה, 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 הרבה יותר מסודר. והסדר הזה, אני חושבת, קצת חסר לנו פה.
מעניין.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
הפרק בחסות I Agree, פלטפורמה דיגיטלית לחתימת חוזה שכירות והבטחת תשלומי שכר דירה בשיתוף חברת לאומיקארד. השכרת דירה היא טרטור רציני. צריך למצוא שוכרים טובים ואמינים, לנסח חוזה מוסכם ואז לקוות שהתשלומים יעברו בכל חודש כמו שצריך. I Agree הוא שירות שמוציא את העוקץ מהטרטור הזה. ככה זה עובד. מזכיר הדירה נכנס ל-iagree.co.il, יוצר חוזה שכירות חדש ומכניס בו את ההתאמות והתיקונים הדרושים, ואז מזין את המייל של הסוחר. המערכת מבצעת בדיקת רקע על הסוחר, הוצאה לפועל, בתי משפט, כונס נכסים וכדומה, ואחרי שהמזכיר משתכנע שהסוחר שלו אמין ואחראי, הוא שולח אליו או אליה את החוזה. המזכיר חותם וזהו. טרטור מייגע שהפך לתהליך נעים וקל בלחיצת כפתור. I agree היא ממש Airbnb של עולם השכירות. והכי טוב, שכר הדירה מובטח בכל שני לחודש, ולא משנה אם לסוחר יש או אין כסף בחשבון הבנק שלו. אפשר לישון בשקט, כי שכר הדירה מובטח על ידי חברת לאומיקארד. צאו מתקופת האבן, זרקו לפח את הניירות והצ'קים המיושנים, כנסו ל-iagree.co.il והזכירו את הדירה שלכם בדרך הקלה, הנוחה והבטוחה. iagree.co.il
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
ואנחנו מפה מגיעים באמת למשך ההיעדרות, משך הטיפולים והפיזיותרפיה, ובטח כל הזמן הזה את כבר מתה לחזור לקפוץ, כי זה מה שאת עושה, וזאת זאת הקריירה שלך. בגדול אפשר לתחום בין 6 חודשים ל-12 חודשים מהיעדרות, כלומר זה מאוד מאוד תלוי בהמון המון מדדים, באופי הפציעה, בהיסטוריה של הספורטאי, באופן השיקום והמהירות שלו, בסוג הספורט, כמו שאמרת, הענף הוא שונה, וגם כמובן אי אפשר להתעלם מזה, מה חשיבות, זאת אומרת, האם יש משהו בלוז שגורם לספורטאי, למאמנים שלו, למועדון שלו, לרצות לחזור, כי זה חלק מהעניין. לצורך העניין, אולימפיאדה או מונדיאל יש רק פעם ב4 שנים, אז אם ספורטאי מסמן את הטורניר הזה כמטרה גדולה, גם אם הלוז מאוד דוחק, לפעמים הוא מסתכל על זה, ולפעמים זה גם לרעתו, ואני חושב שבמקרה שלך, זה פחות או יותר מה שקרה. הפציעה הראשונה, הניתוח, היו בטווח העין של אולימפיאדת לונדון, שהייתה אמורה להיות האולימפיאדה הראשונה שלך. היית בקריטריון כבר די קרוב, 1.94 זה היה...
זה היה
עשית קריטריון.
הקריטריון היה 93.
זאת אומרת, עשית קריטריון, כבר החסקת את כרטיס הכניסה ללונדון, ואז את מבינה שאת כבר במרוץ נגד הזמן, לממש את הכרטיס שהרווחת בהרבה מאוד עבודה קשה.
כן, הבנתי שאני במרוץ נגד הזמן, ועוד פעם, דיברנו אז, כשעשינו אז את הכתבה, אז בערוץ 2, אז באמת... אני עוד לא הבנתי, כמו שדיברנו בהתחלה, שמה שקרה לי כל כך, למרות שעוד פעם, אני אמרתי את הדברים שלי גם בכתבה אחרי שראיתי ספורטאים שאחרי חצי שנה חזרו להישגים שלהם, אז אמרתי, אין שום סיבה שאני לא אהיה כזו.
כמה חודשים זה היה לפני האולימפיאדה?
באזור, קראתי את הרצועה בדצמבר, זה היה באוגוסט.
כן, 8 חודשים.
ואני חושבת שזה טוב, בסך הכל הייתה לי מטרה כל השיקום, והשיקום עצמו הוא אמנם נורא קשה, אבל עצם העובדה שאתה מתקדם כל הזמן, זה מה שנותן לך סוג של רצון להמשיך. יום אחד אתה הולך על קביים, יום אחד אתה כבר בלי קביים, יום אחד אתה... לפעמים יש נסיגה שזה קצת קשה, אבל כל הזמן יש התקדמות. אני חושבת... שזה לא דבר רע שאתה שם עצמך מטרה בסוף הדרך, שאתה רוצה להספיק למשהו.
גם אם היא קרובה מדי?
גם אם היא קרובה מדי, אני לא מכירה, אני לא חושבת שהספורטאי באמת יעשה משהו כדי לפגוע בעצמו, וגם הפיזיותרפיסט לא יאפשר לך. הפיזיותרפיסטים לא מאפשרים לאנשים לרוץ לפני שעוברים 3 חודשים. הם לא מאפשרים את זה. אז גם אם תרצה, זה לא... אתה לא תצליח באמת...
אני אתן 2 דוגמאות, אחת בדיונית ואחת יותר מציאותית. המציאותית היא המקרה שפתחנו איתו עם מאור בוזגלו. עכשיו, זה באמת חוכמה שבדיעבד. אני גם לא אוהב לגשת ישר להכרת, אז חזרת מוקדם מדי, זה קצת יותר מורכב מזה. ועדיין, דניאל, גם מומחים וגם מקבוצות אחרות, אנשים אמרו לי את זה כל הזמן, שבוזגלו חזר מהר מדי למגרשים. זה דבר שהוא גם כן פוזיציה או פועל יוצא של התקופה, תקופה הרעה שעברה על מכבי חיפה, שאולי רצתה איזה מושיע, אני פה מכניס אותך קצת לעולם הכדורגל, והתחושה הייתה שבוזגלו אחרי באמת ניתוח מסובך, חזר קצת מהר מדי, זו הייתה התחושה שאנשים דיברו עליה עוד לפני הפציעה השנייה, ולכן במקרה הזה יש איזשהו יסוד להניח שאולי זה מה שקרה. הדוגמה הבדיונית, כי באמת היא גם משקפת מה שקורה בעולם, יש את אחד הסרטים שאני הכי אוהב, Any Given Sunday, זה סרט על פוטבול, וג'יימס וודס משחק שם את הרופא של הקבוצה, והקווטרבק הראשי ששיחק אותו דניס קווייד, הוא קורא לדעתי בדיוק את אותה פציעה, את הרצועה הצולבת, וברגע שהם נכנסים לפלייאוף, ואין מה לעשות, הפלייאוף זה הזמן, זה המאני טיים, חייבים לנצח, והרופא בעצם סוג של מסתיר מידע מהקווטרבק, הוא יודע שהוא עלול לעשות נזק, אבל הרופא מחליט, הוא אומר למאמן, תשחק איתו כי אין ברירה, אתה צריך אותו בשביל הניצחון הזה, והוא לא יודע, אבל הוא עלול להידפק מזה. אז אני רוצה להאמין שזה לא קורה הרבה לפחות לספורטאים, בטח לא בענפים אישיים כמו הענף שלך, שבסופו של דבר את, יש לך יותר יכולת להחליט, אבל המתח הזה קיים, אי אפשר להגיד שאנחנו יודעים באיזה עולם אנחנו חיים, זה לא שמחכים עד ליום המושלם, אלא לפעמים יש מטרה שאין מה לעשות, כמו בפרויקטים, בשיפוצים, בהרבה מאוד דברים, יש תאריך, אז צריך לעמוד בו גם אם לא הכל יושב 1000%.
נכון, אני מסכימה איתך, אבל אני גם מרגישה שאני לא יכולה בדיוק להיכנס למקרה של בוזגלו, כי אני לא יודעת מה היה שם. אני כן יכולה להניח שלפני שהוא עלה למגרש, בדקו אותו לפחות 2 פיזיותרפיסטים, בדק אותו רופא, ראו אותו לפחות כמה אנשים שאפשרו לו לחזור למגרש. שהוא לא היה חוזר, שאנשים, אני כן מאמינה שלא היו מאפשרים לו לחזור אם הוא לא היה מוכן. גם אני, אחרי שחזרתי לקפוץ, גם אחרי הניתוח השני, לפני הניתוח השני, אני עברתי את כל הבדיקות שאמרו שאני במצב מעולה לחזור. ובוזגלו, אני לא יודעת באיזה מצב הוא היה, אני לא יודעת מה, מה הרופאים אמרו לו. ברור ש... תראה, הספורט זה עניין של להיות בזמן הנכון, ברגע הנכון. זה לא משנה כמה קפצת באימונים, זה משנה איך אתה מתפקד בתחרות הספציפית, נגיד גם באולימפיאדה. ואני יכולה להבין את בוזגלו שחזר. אני חושבת עוד פעם שזה איפשהו גם להטיל את האחריות נורא עליו, להגיד, אתה חזרת מהר מדי, כאילו, וכל ה... אנשים אחרים שהיו גם אחראים על השיקום שלו, זה כאילו להסיר את האחריות שלהם.
או שההפך, או שלהגיד שהוא נפל קורבן למערכת שלחצה אותו יותר מדי, זה גם אופציה. אבל אנחנו באמת, אני לא רוצה שיותר מדי נקי, אנחנו לא, אף אחד לא יודע חוץ מאולי מהאור עצמו, מה בדיוק קרה שם בפנים. אז בואי נדבר על המצב החיובי, ספורטאית כמוך שיש לה המון המון רוח לחימה, והיא הולכת כל יום למכון, עושה את כל הפיזיותרפיות שהיא צריכה, את כל מה שצריך, השיקום מתקדם עד שמגיע הרגע שבו הרופא והפיזיותרפיסט וכולם אומרים לך, דניאל, את יכולה לחזור לקפוץ, או כל ענף ספורט אחר. השאלה היא כמובן, מה תהיה היכולת אחרי הקאמבק? אז עדיין לא הזכרנו את זה עד היום, אבל עד עכשיו, אבל לפני 30 שנה, ספורטאי שהיה קורא את הרצועה הצולבת, הקריירה שלו הייתה נגמרת באותו היום. היום במסגרת ההתקדמות והניתוחים שבאמת נעשים יותר ויותר טובים, והשיקום והפיזיותרפיה שנעשים יותר טובים, הסיכויים להחלים ולחזור ליכולת הטובה מלפני הפציעה קיימים, והם אפילו גבוהים. ואני רוצה לתת עכשיו באמת כמה דוגמאות טובות ולא טובות, לכאלה שהצליחו לחזור ליכולת C שלהם שלפני הפציעה, וכאלה שגם זה אנחנו מכירים, ספורטאים שעברו את הניתוח ולא הצליחו לחזור לעצמם. אז הדוגמה לספורטאי גדול שעשה קאמבק מאוד מרשים אחרי קרע ברצועה הצולבת, זה שחקן הפוטבול הכי מפורסם בעשור האחרון, טום בריידי, הקוורטרבק של ניו אינגלנד, 5 פעמים אלוף זכייה בסופרבול עם ניו אינגלנד, פעמיים ב-MVP של הליגה, ולרוב ההישגים האלה הוא הגיע אחרי קרע ברצועה הצולבת, במשחק הראשון של העונה ב-2008, הוא קורע את הצולבת במשחק של ניו אינגלנד נגד קנזס סיטי, חזר מזה בענק, כמובן כמעט עונה שלמה הלכה לפח, אבל הוא חוזר מזה אחר כך בענק, וכאמור ליכולת אפילו יותר טובה ממה שהייתה קודם. עוד דוגמה בכדורגל, שהיא דווקא דוגמה מעניינת, היא דוגמה קצת שונה, זה רונלדו הברזילאי, לא קריסטיאנו רונלדו, היה אחד השחקנים הכי כיפים, השחקן הכי טוב בעולם בתקופתו, בחלק מהתקופה שלו שיחק באינטר, ואז הוא בעצם פעמיים ברצף, נפצע בצורה חמורה בברך, אגב אני לא בטוח ששניהם היו רצועה צולבת, אלא היה איזו פציעה שבר את הפיקה, אבל שתי פציעות חמורות בברך בשנת 99 ומיד אחרי החזרה בשנת 2000, קצת דומה למקרה שלך, ומצד אחד הוא דוגמה מעולה להצלחה, או לא מצד אחד, הוא דוגמה להצלחה, כי הוא חזר ואחרי שתי הפציעות האלה, הוא הוביל את ברזיל לזכייה במונדיאל ב-2002, היה מלך השערים של המונדיאל, הוא באמת המשיך לשנים של הצלחות. מצד שני, אי אפשר היה לפספס את השינוי שהוא עבר, זה כבר לא היה אותו ספורטאי, אותו כדורגלן, משהו בו השתנה, הוא איבד הרבה מהמהירות שלו מכוח הפריצה, הוא בגלל שהוא היה חכם, הוא חיפה על זה בדברים אחרים, הסגנון שלו קצת השתנה, אבל יש כאלה שטוענים שאפילו לולא הוא היה קורא פעמיים את הרצועה, אולי הוא היה מתקדם להיות השחקן הכי טוב בהיסטוריה, אבל זה באמת אף פעם אפשר לדעת. ודוגמה הפוכה, דוגמה לספורטאי שממש לא חזר לעצמו, זה דריק רוז, אחד השחקנים המפורסמים ב-NBA בעשור האחרון. דריק רוז היה MVP הצעיר ביותר אי פעם בשיקגו בולס, אבל אז הוא בעצם קרא את הרצועה הצולבת בברך, ואחרי שהוא חזר אחרי תקופה קצרה, הוא שוב קרא את הרצועה הצולבת בברך השנייה, וזה גם דבר שקורה לא מעט, שאחרי שחוזרים מהניתוח הזה, אז מפעילים עומס גדול מדי על הברך השנייה, וקוראים גם אותה, זה טרגדיה, ומאז ועד היום בעצם דריק רוז לא חזר לעצמו. נכון להיום הוא גם נחשב ה-MVP היחיד שלא צפוי להיבחר להיכל התהילה, כי כל היתר נכנסו, והוא באמת דוגמה לאחד שלא הצליח להתאושש, והפך לצל של עצמו אחרי הפציעות האלה. אגב, גם בבייסבול, לפי מחקרים, ספורטאים שחזרו מקרע בצולבת של הרגל החזקה שלהם, בסופו של דבר, כל ספורט מתחיל ברגליים, והם חוו ירידה של כ-12% בממוצע החבטות. ופה אני כבר אחרי כל הנאום הזה רוצה לחזור באמת אלייך, איך את מרגישה בשנים האחרונות, בחינת תוצאות נטו זה לא התוצאות, את לא התקרבת, את לא מתקרבת לשיא האישי שלך, ומה שהכי מעניין בספורט שלך בקפיצה לגובה, שקיבלת החלטה שאת בעצם קופצת על הרגל השנייה, ואם את יכולה גם קצת להסביר למי שלא הכי מצוי בקפיצה לגובה, זה ממש, זה דבר מאוד מאוד קשה לעשות, זה להתחיל ממש ללמוד, אפשר להגיד, מ-0 במידה מסוימת.
בשביל, אני חושבת, הכי טוב להסביר את זה, זה כמו להתחיל לכתוב ביד שמאל, או ביד ימין אם אתה...
כן.
שמאלי. כן, למעשה, אחרי הניתוח השני חזרתי וקפצתי עוד פעם מעל 1.80 מטר, ואז עשיתי עוד כמה קפיצות והרגשתי עוד פעם שהברך לא כל כך יציבה. הלכתי, עשיתי צילומים, נסעתי לארצות הברית, אמרו לי הרצועה שם, הכל בסדר. מה שכן, את איבדת, בגלל עוד פעם שזה ניתוח שני, עוד יותר נפגעו עצבים שלך, עוד יותר התחושה נפגעה, השרירים שלך, הרצועות, הכל בסדר, המניסקוס, הכל בסדר. והבנתי שאני נמצאת במקום שהרגשתי בגוף שלי, כמו שאמרנו, ספורטאי יודע, שאני לא... הרגשתי שאני לא צריך לקפוץ יותר מרגל שמאל, באופן שבו אני אגיע לתחרות הכי טובה בעולם, ואני אקפוץ בלי שום פחד. והמאמן שלי, דווקא בשיקום, כשעוד לא יכולתי עדיין לקפוץ על שמאל, אמר לי, תנסי לקפוץ רק על רגל ימין, כאילו, ועשיתי את זה לא רע, גובה סביר. והוא הציע את זה בהתחלה, היום הוא מצטער על זה, הוא כל הזמן רוצה שאני אחזור לקפוץ ברגל שמאל.
ולמה את לא רוצה?
כי אני מרגישה שאני לא מוכנה לעבור את הניתוח הזה עוד פעם, ואני מרגישה שגם העובדה שבאתי מרקע של ריקוד, רקדתי המון שנים, ששם אין כזה דבר צד חזק, אתה צריך לעשות את הכל גם מצד ימין וגם מצד שמאל. והרגשתי, כשהתחלתי בגיל 19 לקפוץ לגובה, בגיל 22, תחילת 23, עשיתי כבר סי ישראל, כלומר, בארבע שנים הצלחתי ממטר 57 להגיע למטר 94. אז בנקודת זמן שהייתי לפני שנה וחצי, אמרתי, אולי שאני חושבת שגם אני אוכל לעשות את זה עוד פעם מרגל ימין, רגל בריאה, שכל פעם שאני קופצת אליה, גם היום, אין לי שום חששות, אין לי שום פחד, אני קופצת והראש שלי נקי. זה כן, זה להתחיל מאפס, זה להרגיש, זה פתאום לעשות את הסיבוב לצד השני. אני מרגישה שכל פעם אני מתקדמת קצת, ומה שנותן לי את הכי הרבה נחת, אני יכולה להגיד, זה שאני רואה שקצב ההתקדמות שלי ברגל ימין, זהה לקצב ההתקדמות שלי ברגל שמאל. כל שנה אני משתפרת כמעט, אם לא יותר, בכמה סנטימטרים, בדיוק כמו שהיה קצב ההתקדמות שלי בשמאל.
מה כרגע עשי ברגל ימין?
מה, אני צריכה להגיד את זה? זה לא נעים.
אז רחוק, אני מבין.
ממטר 94 זה רחוק, אבל יחסית לרגל שמאל, אני קופצת יותר מאשר קפצתי בתקופה הזאת כשהתחלתי ברגל שמאל.
ואת באמת היום מאמינה שאת יכולה להגיע לאותם גבעים שהגעת, או שזה כרגע מטרה רחוקה מדי?
אני אגיד לך מה שאני אומרת תמיד, כי הרבה אנשים שואלים אותי את זה, בייחוד בארץ, כי בארץ הם מאמינים שספורט זה לא מקצוע, שאם לא הייתי מאמינה, לא הייתי משקיעה את הזמן שלי ואת האנרגיה שלי ולהמשיך לנסות. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אני לא יודעת למה, אבל דווקא בקפיצה לגובה ההתקדמות שלי איטית יותר, אבל נגיד בתרגילים אחרים שאני עושה, בין אם זה מסוכות, משולשת, כבר השוויתי את כל התוצאות שלי לרגל שמאל. אני קופצת מסוכות של 1.50 מטר ומעלה, אני רצה באותה מהירות, כאילו, אני מרגישה שאת כל התרגילים הקטנים, אני כבר עושה טוב, לקפיצה לגובה זה ייקח עוד זמן, כי אין מה לעשות, אומרים שאתה צריך לעשות 10,000 פעמים את אותו דבר, כדי שהגוף יבין, וזה באמת יתאמע כמו שצריך. אז כרגע אני נמצאת בשלב שכן, זה קשה, אני צריכה כל הזמן לגרום לאנשים להבין שאני מאמינה, ואני יכולה להגיד לך שכשהתחלתי לקפוץ בגיל 19 ושתי שלי היה 1.57 מטר, אף אחד, כולל המאמן שלי, לא חשב שאני יכולה לקפוץ 1.94 מטר. אמרו לי שאני נמוכה יחסית לקופצות לגובה, ושהתחלתי בגיל מוכר.
כמה מטר? 78?
73.
73, תודה. פרגנתי עד כמה. אוקיי.
אני 1.73 מטר, ואני התחלתי בגיל מאוחר, ואין לי מה לחפש בקפיצה לגובה. אז אני מרגישה איזה סוג של, אני מכירה את ההרגשה הזאת, כשאומרים לך שאין טעם, אין סיכוי, ומה שעוד עזר לי מאוד, זה פשוט לקרוא על ספורטאים שעשו את זה. קראתי על שחקן פוטבול שאיבד את ידו ונאלץ להתחיל לחוות ביד השנייה. קראתי על כמה אתלטים, יש קופץ משולשת, קריסטן טלור שקפץ יותר טוב ברגל השנייה שלו. וזה עזר לי, זה עזר לי לדעת שזה אפשרי.
דניאל, אם שומעים אותנו ספורטאים תחרותיים או עממיים שקוראים את הרצועה, כי בסופו של דבר זה משהו שקורה גם לאנשים שרצים בפארק לפעמים, פחות נפוץ אבל גם, איזה המלצה את יכולה לתת למי שעובר את החוויה הלא נעימה הזאת?
לנשום עמוק. לצאת לארוחה עם המשפחה. באמת לקבץ סביבך אנשים שאוהבים אותך, שיהיו שם בשבילך, שאתה יודע שיהיו שם בשבילך. אם אתה מחליט ללכת לניתוח, אז להבין שמצפה לך, מצפה לך דרך לא קלה, אבל עם זאת, ככה אני לפחות הסתכלתי על זה, איפה אני אהיה בעוד שנה מהיום. בעוד שנה מהיום, אני כבר אהיה הרבה זמן אחרי הניתוח, אני כבר אקפוץ, אני כבר מוכל לרוץ, אני אהיה במקום אחר. אז אם יש אנשים ששומעים ספורטאים, צריכחתי שאמרת, אבל אם ספורטאים מקצועיים, תמיד תחשבו איפה אתם רוצים להיות בעוד שנה מהיום.
יפה. דניאל פרנקל, היה לי ממש ממש כיף, מרתק לשמוע.
לי.
המון המון תודה, ובהצלחה, ואנחנו נקווה שעוד נעשה תוכניות, בעזרת השם, אולי שתשבי ותשפרי גם את ה-C.
נכון, עדיף.
ואז זה יהיה בכלל מעניין לראות הספורטאית ששווה את ה-C ב-C ישראל בשתי הרגליים.
כרגע אני ספורטאית יחידה שלקחה מקום שני באלופות ישראל בשתי הרגליים.
גם משהו. דניאל, המון תודה.
תודה לך.
שלום לתומר פדלון.
אהלן בן.
מרצה לספורט ופוליטיקה באוניברסיטת תל אביב, והיום בפינה ההיסטורית אתה לוקח אותנו לתקופה שכמעט כל חובב כדורגל מאוד מאוד אוהב, כצופה, משחקי חג המולד, משחקי הקריסמס בליגה האנגלית בכדורגל.
כן, מדי שנה ככה, בסוף דצמבר, בחג המולד, אתה מנסה לראות טלוויזיה, אתה מנסה לראות כדורגל, לתפוס כדורגל, לראות איפה נימאר, איפה מסי, איפה הכוכבים הגדולים, איפה לבנדובסקי.
עם המשפחות שלהם.
עם המשפחות שלהם, בדיוק. אבל אם אתה תעביר את הערוץ לערוץ שמשדר כדורגל אנגלי, אתה תגלה שהם משחקים שם כדורגל.
חגיגה.
חגיגת כדורגל שמתחילה מהבוקסינג דיי, מיום אחרי חג המולד, ובמשך כשבוע, 10 ימים, יש 4 מחזורים באנגליה. המסורת הזו של כדורגל בבוקסינג דיי היא מסורת שקיימת כבר מאות שנים, אבל עד לפני 50 שנה גם שיחקו כדורגל בחג המולד. אוקיי? המסורת של משחקי כדורגל בחג המולד באנגליה התחילה עוד לפני מאות שנים, עוד לפני שהיה כדורגל מודרני. הכדורגל המודרני נוצר בחוקי קיימברידג' באמצע המאה ה-19. באותם שנים העיקרים והכפריים נהגו לשחק בכדור במשחקים שמהם צמח כדורגל, לכדורגל המודרני, והם נהגו לשחק כדורגל גם בימי חג. זאת אומרת, הפסחה וחג המולד היו חגיגות כדורגל גדולות בכפרים ובעיירות ברחבי אנגליה.
זה הגיוני, כי אז באמת היה לאנשים את הזמן לא לעבוד ולהיפגש ולשחק ביחד משחקים.
בדיוק, בדיוק. זו הנקודה, שאתה לא עובד במהלך החגים, ואתה יכול לצאת ולשחק כדורגל, כי כדורגל הוא חגיגה.
כן.
כי כדורגל הוא חגיגה. עכשיו, כשהתחילה הליגה האנגלית בשלהי המאה ה-19, הליגה האנגלית אימצה את המנהג של משחקי כדורגל בחג המולד, והיא קבעה שיהיה מחזור כדורגל בחג המולד, וגם יום למחרת, בבוקסינג דיי.
יום אחרי יום משחקים.
יום אחרי יום משחקים, בגלל זה לרוב קבעו משחקים של קבוצות שקרובות גיאוגרפית אחת לשנייה, לא רחוקות, לא קבוצה ממנצ'סטר מול קבוצה מלונדון, אנחנו עדיין מדברים פה על שלהי המאה ה-19. מתחילתה של הליגה האנגלית, קבעו את אותו מחזור בחג המולד, ומחזור לאחר מכן בבוקסינג דיי. ומאחר ומדובר ביומיים של חג המולד, בהם מזג אוויר לא מי יודע מה, והשחקנים עצמם גם רוצים לחגוג קצת את החג, יש לא מעט סיפורים מעניינים על התקופה בשיחקו כדורגל בחג המולד. למשל, בחג, בחג המולד, יש הרבה שתיית אלכוהול, וחלק מהשחקנים היו שתיינים לא קטנים, ולא יכלו לוותר על שתיית אלכוהול בחג המולד. יש אפילו מועדונים שהביאו להם אלכוהול כמתנה לחג המולד, ושחקנים פשוט הגיעו שיקורים למגרש. יש מקרה ידוע ב-1931 על קבוצה בשם קלפטון אוריינט, שהשחקנים בהרכב השתקרו לגמרי לפני המשחק, משחק ליגה מול בורנמוט, והם מעידים שהם פשוט לא הצליחו לראות כמו שצריך, חלקם פשוט קרסו על קר הדשא, הרימו אותם, שפכו עליהם מים והם חזרו לשחק. בסוף הם הפסידו 2-1 לבורנמוט.
2-1 זה לא רע.
2-1 זה לא רע, והיופי הוא שאחרי שהם התגברו על האנגובר, למחרת בבוקסינג דיי הם ניצחו.
יפה.
1-0.
זה גם יכולת להתגבר מהר על החמרמורת. תגיד, אז דיברת על המזג אוויר, אנחנו מכירים את זה, זה ממש לא תמיד קל מבחינת גשם, קור, ערפל, לשחק בתאריכים האלה.
או, אתה נוגע בנקודה מצוינת, הערפל הגדול של חג המולד 1937, הערפל הזה שגרם לתחיית משחקים ולביטולם בחג המולד 1937, ובכל זאת החליטו לקיים את המשחק בסטמפורד ברידג' בין צ'לסי לבין צ'רלטון.
מדהים שכבר אז סטמפורד ברידג' היה עומד ומארח משחקים, המצטדר הביתי של צ'לסי כל כך הרבה שנים.
כן, והשוער של צ'ארלטון, בחור בשם סם ברטרם, התקשה לראות את המגרש בעיקר במחצית השנייה, זה מה שהוא מעיד באוטוביוגרפיה שלו, בגלל שהרפל הלך והתגבר עם הזמן. התוצאה הייתה טקו אחד במחצית הראשונה, מחצית שנייה סם ברטרם התקשה באמת לראות את המשחק בגלל שהרפל הלך והתגבר לו, והוא מציין כי במשך דקות ארוכות הוא התחיל לראות פחות ופחות דמויות במגרש.
הוא בערך רואה עד סוף הרחבה שלו, ולא יודע מה קורה מעבר, אבל הוא נשאר באיקון אם יקפוץ עליו איזה כדור.
והדמויות גם הולכות ונעלמות לו. והוא טוען באוטוביוגרפיה שהוא הניח כי קבוצתו תוקפת בחמת זעם, והמגנים הצטרפו פשוט להתקפה. הוא לא מבין מה הולך. לאחר כחצי שעה בערך, הוא הבין שמשהו פה כנראה לא בסדר, אבל עדיין נשאר כמו שוער ממושמע בקו השער. ואחד מאנשי ההבטחה במקום הגיע לקו השער ושאל את ברטרם, מה אתה עושה פה? מה לעזאזל אתה עושה פה? ואז ברטרם אומר לו, אני עומד בשער, מה אתה עושה פה? זה איש הבטחה שבמגרש. ואיש הבטחה פשוט אומר לו, המשחק נפסק כבר לפני רבע שעה בגלל הערפל.
שערכו את השוער. כל החבר'ה כבר סיימו מקלחת.
כל החבר'ה כבר סיימו מקלחת. זה אחד מהמשחקים המוכרים בחג המולד 1937. יש גם את משחק חג המולד בחזית ב-1914 בין הגרמנים לבין האנגלים במהלך מלחמת העולם הראשונה, משהו שאולי שווה פוד היסטורי בפני עצמו. אבל בוא נגיד ככה, השחקנים, השופטים, המאמנים והמנהלים ששיחקו בחג המולד ונאלצו לעבוד בחג המולד, שהתחבורה הציבורית אינה עובדת, ובכלל לפי החוק באנגליה, שחקן לא חייב, בן אדם לא חייב לעבוד בחג המולד, אלא אם כן הוא מסכים לכך בחוזר. כל הדברים האלו הובילו לביטול משחקי חג המולד, 1957, אנחנו מדברים על המחזור האחרון שהתקיים במלואו בחג המולד.
אתה מדבר על היום עצמו, על ה-25 בדצמבר.
כן, 25 בדצמבר, על היום עצמו, כי למחרת, הבוקסינג דיי זה מה שנשאר, זה הדבר היחיד שנשאר במסורת.
אגב, הבוקסינג דיי היסטורית קוראים לו ככה, מכיוון שזה היום שבו הילדים בעצם פותחים את הקופסאות של המתנות, את הבוקסינג, את הבוקסז, ולקוראים לזה בוקסינג דיי, כי כל המשפחה בעצם יושבת ליד העץ השוח, ופותחת המתנות, למרות שגם זה מסורת שקצת השתנתה. היום יש כאלה שפותחים את המתנות כבר בחג
לא מתאפקים.
עצמו. בדיוק.
לא מתאפקים. ולכן 1957 אנחנו מדברים על המחזור האחרון שהתנהל כולו בחג המולד. מ-1958 ואילך אנחנו מדברים רק על מחזור הבוקסינג דיי, ועל כך שמשחקים לאורך שבוע 10 ימים. למורת רוחם עדיין של שחקנים, בעיקר שחקנים זרים, שלא כל כך נהנים מהמסורת הזו, הם בסך הכל רוצים להיות עם המשפחה שלהם. יש גם משפט ידוע של מישל פלטיני, שפעם רצו שהוא ישחק באנגליה. והוא פשוט שלל זאת על הסף, והוא אמר, בחגים אני רוצה להיות עם המשפחה. לא לשחק 4 משחקים תוך 8 ימים. טוב. מה האנגלים האלה עושים?
בשביל הכסף שמשלמים, אני חושב שהייתי משחק גם ב-2 בלילה בכל חג שהוא.
בקור, בערפל, בשלג, בשביל הסכומים שמקבלים היום.
אני באמת חושב שמצד אחד ברור שכל אחד רוצה בחופשות להיות עם המשפחה, זה דבר טבעי לגמרי. מצד שני, מסורת קשה להתווכח, וגם זה אחד הדברים שאני תמיד מחזיק לטובת מוריניו, שכל כך מזוהה עם הליגה הזאת, למרות שהוא עצמו פורטוגלי ולא אנגלי, וכל הפעמים ששואלים אותו מדי שנה את השאלות האלה, כל שנה מחדש יש את הדיון הזה, למה משחקים באנגליה, האם זה טוב, האם זה רע, אולי לא הגיע הזמן לוותר על המסורת הזאת של משחקים בזמן חג המולד, ומוריניו תמיד עונה, זאת המסורת פה, מי שלא טוב לו, שלא יבוא.
נפלא.
תומר פדלון, תודה רבה.
תודה לך.